סייעתא דשמיא, שבוע טוב לכולם. אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא קמא, דף נון A, ואנחנו נמצאים בדף נון ד' עמוד ב', שתי שורות מלמטה. נון ד' עמוד ב', שתי שורות מלמטה. באמצע השורה שאל רבי חנינא בן עגיל. עכשיו בגלל, זה נכנס פה דרך אגב הגמרא פה, בגלל שבעמוד פה דיברנו פה על הפסוקים שנאמרו בדיברות הראשונות והדיברות האחרונות. דיברות הראשונות זה עשרת הדיברות הראשונות מהכוונה בפרשת יתרו. ודיברות האחרונות, אחר כך כולם יודעים את הסיפור של הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו שבר את הלוחות, ואז הגיע לוחות שניות, זה נקרא דיברות האחרונות שזה כתוב בפרשת ויתחנן. אז הגמרא הביאה פה בעמוד שינויים שכתוב בהמתך, ופה כתוב שורך וחמוך וכל בהמתך בדיברות האחרונות. אז לכן דרך אגב הגמרא מביאה לפה עוד שינוי של לשון הפסוקים. אז עוד פעם, אביב נון ד' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, אומרת הגמרא, שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדיברות האחרונות נאמר בהם נון ה' עמוד א' למעלה, ובדיברות האחרונות נאמר בהם טוב. במצוות כיבוד אב ואם כתוב, בשתי עשרת הדיברות כתוב את כיבוד אב ואם. אז כמו שרש"י מסביר, בדיברות הראשונות בפרשת יתרו, שם לא כתוב המילה למען ייטב לך. כן, יש לכם את הפסוק, שם לא כתוב את הלמען ייטב לך. מה שאין כן בדיברות האחרונות בפרשת ויתחנן, שם כתוב כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. אז למה בדיברות האחרונות כתוב טוב, בדיברות הראשונות לא כתוב טוב? עכשיו זה שואל רבי חנינא בן עגיל, שואל את רבי חייא בר אבא. אז אומר לו רבי חייא בר אבא, עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, שאלני אם נאמר בהם טוב אם לאו, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאו. אתה שואל אותי למה פה כתוב טוב ופה לא כתוב טוב. אני בכלל לא יודע איפה כתוב טוב ואיפה לא יודע כתוב טוב. אתה מתחיל לשאול אותי כבר למה? אני בכלל לא יודע איך כתוב. אז איך אתה רוצה לשאול אותי למה פה כתוב כן ולמה פה לא כתוב לא? אני לא הכתובת במילים אחרים. אני אפילו לא יודע את המינים. אני לא יודע את ה... אם בכלל כתוב. אז אני לא הכתובת לשאלה הזאת. אז מה כן?
מה הפשט? לא יודעת את התורה.
אז הוא כבר שואל שאלה טובה. מה באמת? עכשיו מפרשים פה מאוד מתקשים. מה הפשט? שבן אדם כזה לא יודע את הפסוקים בחומש. אז יש את העריף, עריף על עין יעקב. עריף על עין יעקב אומר, זה ברור שהוא ידע את הפסוקים בחומש. הוא ידע שפה כתוב טוב ופה לא כתוב טוב. רק הוא התכוון להגיד, אני לא בטוח שזה נאמר על הראשונות וזה נאמר על האחרונות. מי אומר לך שפה כתוב טוב ופה כתוב לא טוב, שכך היה בדיברות הראשונות וכך היה בדיברות האחרונות, שבדיברות האחרונות כתוב טוב? אני לא יודע בכלל אם יש בזה עומק, אולי סתם במקרה פה כתוב טוב ופה לא כתוב טוב, אבל בפועל בדיברות הראשונות לא היה ככה, בדיברות האחרונות היה ככה. ככה הריף על עין יעקב מסביר. נפנון היה מודע לב שבוע טוב. אז ככה הריף על עין יעקב מסביר. יש רשש מאוד מעניין, יש תוספות במסכת בבא בתרא, אביב. מסכת בבא בתרא גם שמה יש את הגמרא הזאת קצת בשינוי אותו רעיון, ושמה יש הרשש על התוספות במסכת בבא בתרא כותב, שפעם, מפה אנחנו רואים מהגמרות האלו, שפעם המוראים לא ידעו חומש. זאת אומרת, לא כל המוראים. שהיו כאלו המוראים שלא ידעו חומש. זאת אומרת, ככה הרשש מביא שמה במסכת בבא בתרא, לתוספות במסכת בבא בתרא. למרות, יש גם רשש אחר בבבא בתרא, בדף ח' עמוד א', שמה הוא כותב ככה, מכאן תשובה, על כל האלו שצוחקים, שיש מלא פעמים שאתה רואה גדולי עולם, שיודעים לך את כל השס, את כל הפוסקים, עד היום, ומגיע לפסוקים בתנ״ך, ב-24 ספרי תנ״ך, ספרי קודש, מחל לא יודעים פסוקים. אז אומר הרשש בדף ח' תמודה למסכת בתך, מכאן תשובה על האלו שצוחקים, שתראה שזה לא סותר. כאילו, אתה יכול להיות גדול עולם, ואדם לא יודע איך משהו, הרב חייא בר אבא, הדריף אין יעקב עם תיק את זה, אבל הוא בפשטות אומר לו, מפה אתה רואה שזה לא כזה מוסר.
אין אפשר להגיד את זה כזה.
אז לכן, לפני שנתקדם הלאה, רבי יואב, דף נון ה' עמוד א' למעלה, התחלנו פה את הסוגיה שהוא שאל אותו, למה בדיברות הראשונות כתוב טוב, ובדיברות, כבד אב ותמך כתוב למען ייטב, ורכה כתוב בדיברות האחרונות. בדיברות הראשונות בפרשת יתרו לא כתוב למען ייטב, אז הוא שואל אותו, עד שאתה שואל אותי בכלל למה כתוב פה טוב ולמה לא כתוב טוב, תשאל אותי בכלל כתוב. אז אנחנו מדברים פה על הנושא, איך הוא לא ידע פסוק חומש. דרך אגב, היה איזה, יש בבן איש חי, יש בתשובות בספר של בן איש חי, יש שאלה שם מאוד מעניינת. מה השאלה? אחד מגיע לשאול אותו, שהוא הלך לשאול איזה תלמיד חכם ידוע, הוא הלך לשאול אותו איזה שאלה בלימוד, בסוף נודע לו שהתלמיד חכם הזה לא יודע פסוק חומש אפילו. אז הוא כאילו ביזה אותו, צחק עליו, כאילו אמר, מה, אתה לא יודע, זה תלמיד חכם, אתה לא יודע אפילו פסוק חומש? אותו תלמיד חכם מאוד נפגע, והוא נידע אותו. הוא נידע אותו, את הזה יש מושג שתלמיד חכם, הרגע שבזיון התורה, אז הוא נידע אותו. אז הוא מגיע לשאול את הבן איש חי הזה שהתלמיד חכם נידע אותו, אם הנידוי חל. ככה מגיע לשאול, אז יש, כתבתי פה, יש את התשובות של בן איש חי, זה בן איש חל אומר, אין פה נידוי, הנידוי קיים, הוא אומר שבאמת תלמיד חכם שלא יודע פסוקים בתנך, אז אין לו הגדרה, אין לו הגדרה של תלמיד חכם שיכול לנדות. ככה כותב הבן איש חי, הוא אומר שיש את הגמרא הידועה שכתוב שמה, שכתוב שמה וקלתו, כקלותו. אז מה חזל לומדים? כקלותו, כמו הקישוטים, כמו 24 קישוטים, ש24 ספרים של תנך. בקיצור, יש שם תשובה מאוד ארוכה, אבל התמצית יוצא ככה, מאוד מאוד מעניין. אז הבן איש חי ככה סבר, למרות שהרמב״ם כותב שאחרי שבן אדם יודע תורה שבכתב, אז הרוב ימיו צריך לעסוק בתורה שבעל פה, ככה הרמב״ם כותב הלכות, אבל אחרי הכל אתה רואה שזה הולך סדר, הוא צריך קודם כל לדעת תורה שבכתב. הרוב ימיו, יש כאן אומרים רובו ימיו, כל יום צריך ללמוד חלק, אבל הרוב שיהיה בתלמוד כמו שאנחנו עושים. אבל על כל פנים, הבן איש חי היה מאוד קיצוני על הדבר הזה, אבל פה אנחנו רואים את הרשש, הרשש כותב, נו, מכאן תשובה שיש פה תמידי חכמים שגאולי עולם, המוראים שלא ידעו, אבל זה דיון במפרשים על הנושא הזה, חבל שהתעכבתי פה, אז בואו נתקדם הלאה. נכון, נכון. נכון, רואים ספרים מאוד מדברים, שדבר ראשון שיהיה את המינימום, כמו שאמרנו, אחר כך יהיה הדבר ראשון, דבר חדש.
כמה אנשים אתה מכיר שקראו את החומש?
מה זה, הם מוראים, מה זה, אדם הכי מתים.
תנך היו מקומות.
כמה אנשים אתה מכיר שקראו את כל התנך?
תורה, אני מדבר איתך, תורה, לא תנך.
תנך, נביאים וכתובים, היה מלא מקומות שנהגו שלא. לא ללמוד בכוונה. למה אתה מתחיל שם להקשות קושות? אם אתה מספר את הסיפורים בתור ילד בתלמוד תורה, לא, אבל כשאתה מתחיל ללמד ילד, אם אתה מספר את זה כמו סיפור גשמי שהיה פה ופה, הילד מתחיל לשאול שאלות, וזה לא ככה. גם כשאנחנו קוראים את הפרשיות שלנו עכשיו, וישב, מקץ, ויגש, אז לא מספרים את זה כמו סיפור, אנחנו יש לנו מושגים באחים הקדושים, בשבטים, ביוסף, ומעל הטבע כל הסיפור הזה, בכלל לא מספרים את זה כמו סיפור, זה היה ככה וככה, זה הכל למעלה, הכל פנים, בוא נתקדם הלאה. סליחה שעשינו פה עיכוב קטן על הנושא הזה, כי שאלת אז אמרתי, בקיצור אמר לו, אני בכלל לא יודע אם כתוב בכלל טוב, אבל מי כן הכתובת לשאלה? כלך אצל רבי תנחום בר חנילאי, שהוא היה רגיל אצל רבי יהושע בן לוי, שרבי יהושע בן לוי שהיה בקיא באגדה. אז הוא כן הכתובת, עזה לגבי, הוא הלך לרבי תנחום ושאל אותו. אמר לי, אז רבי תנחום אמר לו ככה, ממנו, זאת אומרת, מרבי יהושע בן לוי לא שמעתי, הוא עצמו ספציפית, אתה הגעת לשאול אותי בגלל שאני למדתי אצל רבי יהושע בן לוי, הספציפית השאלה הזאת לא שמעתי, למה רק בדיברות האחרונות כתוב למה ניתב לך, אבל מה כן, יש לי תשובה ממישהו אחר, אלא כך אמר לי שמואל, בר נחום, אחי אמו של רב אחא ברבי חנינה, ואמרה לה, יש כאלה אומרים שהוא היה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינה, שאתה יודע למה התורה לא כתבה טוב בלוחות הראשונות, אויל וסופן להשתבר. בגלל שהלוחות הראשונות, הקדוש ברוך הוא כבר ידע שהולכים לשבור את זה בסוף, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לכתוב את המילה טוב בכאלו לוחות שהולך להשתבר. שואלת הגמרא וכי סופן להשתבר מה יהווה? אז מה שסוף להשתבר? למה אתה לא מלוחק את המילה טוב? אמר רב אשי, חס ושלום פסקה טובה מישראל. זאת אומרת, חס וחלילה, אם היה נכתב טוב בלוחות האלו שנשברו, אז כביכול חז ושלום, אני סתם הוספתי מילה כביכול, הגמרא אומרת את המילים שחז ושלום פסקה טובה מישראל, שעל ידי השבירה היה חז וחלילה נפסק הטובה מישראל. למרות שגם הספרים פה מדקדקים, אז רגע, מה עם הדברים אחרים? דוגמה, למען יאריכון ימיך כן כתבת, מה עם זה, למה לא חשת שהספרים מתקשים? יש כאלו אומרים, התורת חיים מסביר שלמען יאריכון ימיך, לא הכוונה למען יאריכון ימיך כפשוטו, מדברים שם שיהיה לך טוב, אז באמת בגלל שזה נכתב, האנשים עברו שם אחר כך גלות בין הלוחות הראשונות הלוחות השניות באמת. אבל כל פנים, פה אנחנו ראינו את ה... יש רמז מאוד יפה, אז איזה מילה לא נכתבה בלוחות הראשונות טוב. למה? אז הבאנו פה את הביאור של לא יודע, רבי שמואל בן רחום. למה? כי סופה להשתבר. כמה מילים יש יותר בלוחות האחרונות בסרט הדיברות בלוחות בלוחות האחרונות פרשת ויתחנן יותר מהלוחות הראשונות, יותר מפרשת יתרו רב יואב, בדיוק 17. בדיוק, כמה זה טוב? טוב, זה בא לטורים כותב על החומש. טוב 17, בדיוק שזה טוב זה 17, אז בדיוק ב-17 מילים עוד, ויש גם ספר שראיתי, ספר קוראים יוסיף דת, אז הוא אומר שגם לא רק 17 מילים, יש גם 17 שינויים. גם כן כרמז הזה של הטוב, יש 17 שינויים שיש בחונות שאין בראשונות. אז גם 17 מילים יותר וגם 17 שינויים, זה הספר יוסיף דעת, זה הרמז של המילה טוב. עכשיו דרך אגב, בגלל שהבאנו פה על הנושא של טוב ובעזרת השם יהיה טוב לכולנו, אז אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע, רואה תת בחלומו, מי שרואה את האות תת בחלום, סימן יפה לו. זה סימן טוב בעזרת השם. שואלת הגמרא, מה איתה? למה סימן יפה? אילה מה משום דכסיף טוב, כאילו האות תת מרמזת על טובה שכתובה באות תת. הרי טוב מתחיל עם תת, אז לכן אם אתה רואה תת, כאילו הרמז לך זה לטוב. שואלת הגמרא, יש עוד כמה דברים שמתחיל עם תת וזה לא טוב. שואלת הגמרא, אמא, אולי מה שהנביא ישעיה אמר שם לגבי מפלת בבל, אז הוא אמר שם שהשם ישמור, כתוב שם ותעתיתיה במתתי השמד. זה לשון של רע. כאילו שהקדוש ברוך הוא ינקה אתכם במכבדות על כל שונאי ישראל, מכבדות של השמדה, אז השם ישמור, אז גם זה מתחיל עם תת. אז מי אומר לך שהתת מסמן על הטוב, אולי חס וחלילה על זה? ותרץ את הגמרא, אין לפרש איזה רמז על המטאטא פה. למה? כי בתת, הפסוק הזה, כמה תתים כתוב בר? שתי תתים. כמה תת הוא ראה? תת אחד. אז אומרת הגמרא, אחת תת כמרינן. רבי יהושע אמר את דבריו כשורה עוד תת אחד, ובתיבת את העתיה נכתבה אותת פעמיים, אז אם ככה, אם אתה רואה אותת אחד, אין לזה רמז לתתעתיה. שואלת הגמרא, אבל עדיין, אמא, אולי אנחנו נגיד שמרמז לו על הפסוק שכתוב לגבי חטאי ירושלים, אז כתוב בחש שקוראים בתשעה באב בלילה, אז קוראים שם תומתה בשוליה. תומתה בשוליה זה לשון גנאי, שכל אדם נידה, רואים על השולי הבגדים של האישה, במילים אחרים הנמשל זה שהחטאים גלויים. אז פה אנחנו רואים תומתה, זה תת אחד. אז עדיין רואים שאפילו בעוד תת אחד, יש לנו איזה פסוק שמתחיל עם משהו שלילי, לא עם משהו חיובי. מגיע הגמרא אומרת, אתה צודק. מה שאנחנו אמרנו שרואה תת בחלומו סימן יפה לו, לא מתכוונים שהוא רואה תת אחד בלבד, רק את האות תת. אם הוא רואה תת בלבד, מאיפה? מאיך את עשה שזה טוב, אולי זה באמת תומה וכדומה. אומרת הגמרא, מה שרבי ישוע אמר שזה חיובי, מדובר שתת בית כאמרינן. שהוא רואה גם את האות תת, ביחד עם בית. עכשיו, שורש של תו, זה טוב. ופה אתה לא יכול להגיד טוב, אתה לא יכול להגיד פה תומתה בשוליה וכל זה. אז בקיצור, רבי יהושע מדבר דווקא כשורה את התת והבית. שואלת הגמרא, גם בתת ובית, יש לי דברים אחרים. שואלת הגמרא, אמא, יש פסוק גם כן שכתוב באיכה, כתוב שם לגבי חורבן ירושלים, כתוב שם תבו בארץ שעריה. אז אולי תגיד שתבו, יש לי שאלה אליך, רבי אביב. השאלה זה ככה, רבי יואב, שאתה רואה תת ובית.
זה כבר טוב.
אז טוב, מה אתה צריך עכשיו לראות שזה תבו בארץ שעריה? מה מסתבר? תת בית זה טוב. אתה צריך לראות עכשיו שזה תבו בארץ שעריה. מי שואל את הקושייה? המרשה. המרשה אומר פה, אני לא מבין את הקושייה, שאתה רואה תת בית זה השורש של טוב. למה שאני אחשוב שהכוונה פה תבו בארץ שעריה, שזה בכלל לא השורש של המילה תב? זה תבו, זה משהו אחר. לכן המרשה מגיע עם פירוש מאוד מעניין. הרי באיכה בפרק ב', שם הולך כל האותיות שם לפי א' ב', כל פסוק מתחיל. אז הוא אומר ככה, כשאני, פרק ב', פסוק ת', שם אומר המרשה, שם כתוב הפסוק הזה, תבו בארץ שעריה, אתם רואים? איכה ב' ת', נכון? אתם רואים את זה פה בפסוק בתורה אור השלם? איכה, בתורה אור השלם ג', תבו בארץ שעריה, זה בדיוק בפרק ב', פסוק ת'. אז אני אומר המרשה, מי שרואה את ה... תת ובית, אולי הוא מתכוון פה, אומר המרשה, לפרק בית, פסוק תת, שזה הכוונה לתבו בארץ שעריה, לכן אומר המרשה, כי אחרת המרשה לא מבין את זה. הבנת ככה, המרשה מסביר. לא, תומתה בשוליה לא נכנס עם תת בית. מה נכנס בית בתומתה בשוליה? בסדר, אבל לא באות לבד. אז בקיצור, לכן הגמרא מבארת באופן אחר. לעולם יכול להיות אפילו עם תת לבד, שרואה סימן טוב. אבל מה הסיבה שמי שרואה תת בחלום סימן יפה לו, לא קשור בגלל, יש פה איזה משהו אחר. למה? אויל הוא פתח בו הכתוב לטובה תחילה. האותת הראשונה שנכתבה בתורה, התורה כתבה את זה למשהו חיובי לטובה. המהר"ל אומר שפה אנחנו רואים שאם אתה רוצה לראות את המהות של האותיות, תראה איפה זה נכתב, איזה, בתורה, מה נכתב ראשון, על מה? דוגמה, ב' זה נכתב בראשית, זה משהו חיובי. ככה המהר"ל כותב, המהר"ל בספרו גבורות השם, כותב מפה אנחנו רואים. אז אם ככה ת', הפעם הראשונה שנכתבה בתורה, נכתבה מתי? במילה טוב. אלא אוי לפתח בה כתוב לטובה תחילה, למה שמי בראשית עד וירא אלוקים את האור לא כתיב ת', ורק בפסוק הזה, בפסוק ד', כתוב וירא אלוקים את האור כי טוב. אז פה אנחנו רואים שאות ת' באמת מסמל לחיובי, אז לפי ההבנה פה יוצא שת' אפילו אם אתה רואה ת' לבד, זה כבר מסמל לך חיובי, כי מתכוונים פה על הת' הראשונה שנכתבה בתורה, שזה מסמל שהאות ת' זה טוב, כי הפעם הראשונה שנכתבה בתורה זה נכתבה על אותיות טוב, אז לכן אם אתה תמיד חולם על האות, מי שאתה רואה תמיד ת' בחלום, זה סימן תמיד טוב ולא לדברים השליליים. טוב. דרך אגב ממשיכה הגמרב עוד ממרב, ואמר רבי יהושע בלוי, הרואה הספד בחלומו, מי שרואה את המילה הספד בחלומו, זה סימן שחסו עליו מן השמיים יבדעו. למה? כי המילה הספד, גם אפשר לקרוא לזה חספ, חספד, למה? כי יש את האותיות של הגרון, שזה אותיות מתחלפות, האותיות א', ח', א', א', זה אותיות הגרון, שזה אותיות מתחלפות. אז כשאתה קורא לזה S, אז ה-S, אתה יכול להחליף את זה עם ח', אז כאילו שכתוב חס ופדה, כאילו שהקדוש ברוך הוא רחם אותך ופדה. עכשיו שרבי יהושע בן לוי אומר שמי שרואה הספד בחלום זה סימן שחסו עליו מן השמיים, זה לא כשהוא רואה באמת הספד שזה יכול להיות לא טוב. אם אתה רואה הספד ממש שרואה פתאום לוויה ומספידים שם מישהו, זה או שהוא חשב על זה ביום או שזה לא סימן טוב. כן, חלומות כל צדיקים, אחידה היה מלא גדולי עולם, הר סטייפלר כידוע היה מזלזל בזה, היה אומר תשן פחות, תחלום פחות. אמר למישהו, תחשוב, אז זה עניין שמסכת ברכות כבר, בפרק הרואה, שם הגמרא לבד מריחה על החלומות, פעם אחת כתוב לא מעלים ולא מרידים, פעם אחת כתוב שכן מצרכים להתייחס, אבל לא ניכנס פה לסוגיה, אבל הגמרא אומרת פה, ואני מילה בכתבה, מה שהרמש הזה טוב, זה דווקא כשאתה רואה את התיבה הזאת, היא כתובה אספד, אבל לא אם אתה ממש נמצא באמצע, באמצע חלום, אתה ממש מרגיש, זה כבר משהו אחר.
בהצלחה.
מה?
בהצלחה.
מה זה אומר בהצלחה?
לפני שמישהו מתגייס, אמרו לו, בהצלחה,
אני... אתה בדרך לברוך. לא, אבל בדרך לטוב תגיד.
לא, אז אמר, אם הוא רואה הספד בחלום, לא תכתב.
זה אתה התכוונת להגיד, יפה. אבל לכל פנים שיהיה לעם ישראל רק טוב בעזרת השם. אומרים שאבני נזר הספיד את החידושי ערים. אז הוא אמר את הוורט של ה... בשם הפשיסחה. אז הוא אמר ככה, רואה הספד בחלום, אם אתה מגיע ללוויה של צדיק, זה כל ההספד, זה נראה לך חתיכת חלום, למה כי הצדיקים למעלה הרבה יותר טוב להם. אז הוא אומר, רואה הספד בחלום, אם כל המשק של הספד, סך הכל חלום, כי להם צדיקים לאחר מיטתה, אז זה סימן יפה. זה סימן שהוא באמת צדיק. ככה אבני נזר הספיד את החידושי ערים. אנחנו ממשיכים הלאה, רבי יואב.
רבי בוני
בפשיסחה? רבי בוני בפשיסחה, כן. הוא אמר את זה בשמו. אז אם אתה רואה את כל הדרגה של הספד שסך הכל נראה לך חלום, כי אתה באמת לא צריך לבכות, כי הוא נכנס לדרגה גבוהה, אז זה סימן טוב, זה סימן שהוא צדיק, כי כל ההספד זה סך הכל חלום, אין פה מה להספיד, כי הוא נכנס לעולם טוב. אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו למדנו, כתוב בתורה, למדנו במשנה, וכן חיה ועוף כיוצא בהן וכולו. מה למדנו? הרי פסוק בתורה בנושא של כליים, דוגמה, משנה מביאה. כתוב בתורה, בהמתך לא תרביע כליים. אותו דבר כתוב בלא תחוש בשור וחמור ירדיו. מה עם בהמות אחרות? בהמתך לא תרביע כליים. מה עם דברים אחרים? חיות והכל. אז כתוב במשנה שכתוב בהמתך לא תרביע כליים, זה גם בכן חיה ועוף כיוצא בהן. זה לאו דווקא בהמה, גם חיה ועוף, יש את האיסור להרביע כליים וכולו. אמר ריש לקיש, כאן שנה רבי, ממה שלמד רבי במשנה שלנו שאסור להרביע שני מיני עופות, אז כאן שנה רבי שגם בשני מיני עופות יש איסור כליים, אז לכן תרנגול. טווס, טווס נראה לי זה טווסים שאנחנו באמת קוראים, כי ארוך מסביר פה, תראה מה שארוך מסביר פה, מה זה טווס? ארוך מסביר שזה מין עוף, אשר הזנף שלה נאלס מלא עיניים מגוונים שונים. נראה לי שזה בדיוק הטווס שלנו, ככה ארוך מסביר פה זה טווס, ופסיונה, אז הרשי מסביר פה מין צלב שקוראים פרדץ, אז זה סוג שגם כמין עוף, אז גם התרנגול והטווס ופסיוני, כליים, זה בזה ואסור להרביע את זה אחד בשני. עכשיו סתם שאלה, כשאני אומר פה אמר יש לקיש רבי יואב, כאן שנה רבי, מה זה כאן, ממה כאן שהנרבי מהמשנה שלנו, לא למדו את זה במשנה. במשנה סך הכל למדו וכן חייב ועופף כיוצא בהן, אז מה זה כאן שהנרבי? אז תסתכלו, תוספות הראשון מסביר את זה יותר טוב. תוספות הראשון בעמוד, נלמד את ההתחלה. נוני עמוד א', אמר יש לקיש, כאן שהנרבי, אז אומר תוספות, ואף אגב דלא השמיני ממסניתי דלי ותרי מיני, אף על גב דרב ובד הדד. רגע, לפני, אני עוצר, כן, את התוספות, בוא נגמור את השורה, את השורות בגמרה. שואל את הגמרה פשיטה, ברור שהמינים האלו שונים הם ואסורים משום כליים. למה שאני אחשוב שזה כליים? למה שאני אחשוב שזה לא כליים? תרץ את הגמרה, אמר רב חביבה, משום דרב ובד הדד. רב ובד הדד, בגלל, יש כאלו מסבירים שהם בפשטות, הם גודלים ביחד, או יש כאלו אמרים שכל אחד מגדל את ההפוכים של השני. אז הייתי אומר, מהו דתם המין חדו? שהייתי אומר שזה נחשב כמין אחד ומותרים זה בזה, כמה שמנן מגיע לנו ריש לקיש שמה, שכאן שנה רבי, מאיפה? במשנה שלנו, שלמרות שזה רב ובד הדדה, אני אומר שזה כאילו כל אחד מין בנפרד ויש פה כן כליים. אז מגיע תוספות, אומר, איפה אתה רואה באמת במשנה שלנו, שלמרות שזה רב ובד הדדה, כתוב במשנה הדבר הזה? כתוב במשנה, סך הכל דבר אחד כתוב במשנה, וחר חיה ואוף כיוצא בהן. לא כתוב במשנה שאופות שגדלים ביחד, הם נחשבים כל אחד מין בנפרד וזה לא כליים. אז תוספות מסביר. ואף אגב דלא השמיני מסנית תוספות למעלה, ואף אגב דלא השמיני מסנית דלת ותרי מיני, אף אגב דור בדדה, ולא שמיני לידי איסור כליים שייך בופות, זה מה שאנחנו ראינו במשנה, אז למה אתה אומר כאן שנה רבי? אז הוא אומר, מכל מקום אסי שפר, דאחי כמה ריש לקיש. כאן שנה רבי, מה זה אומר כאן שנה רבי? כלומר, כיוון ששנה רבי, שמה הוא למד במשנה, דיש כליים בעופות, זה מה שרבי כן לימד אותנו, אז מפה אנחנו מבינים, אם כן, תרנגול, תבס ופסיוני, כליים זה בזה, לא בגלל שזה כתוב במשנה, כי זה אנחנו לומדים מרבי, כי מסברת דנפשין יש לנו לדעת שאילו המינים חלוקים זה מזה. עוד פעם, רבי למד כאן שנה רבי שמה שאופות יש גם שייך כליים. מזה אנחנו לומדים שגם בסוגי אופות, למרות שגדלים זה בזה, אם זה כל אחד מין נפרד, אז יש פה כליים. ואינם מין אחד, ואף אגב דרבו בעד עד עד, ומביא אחר כך דוגמאות וכיוצא בזה ביבמות בפרק חרש, ובנזיקין גם כן אותו רעיון שרק כתוב את הפתיחה כתוב במשנה. כתוב במשנה א', ואז מגיע רבי, ומפה אנחנו לומדים. תוספות מסיים בשורה האחרונה, וכיוצא בזה יש הרבה בגמרא. אתה רואה תוספות מסיים בשורה האחרונה של התוספות. וכיוצא בזה יש הרבה בגמרא, אז על כל פנים רבי, מה למדנו פה? שקודם כל במשנה למדנו שבעופות יש גם כליים, לאו דווקא בהם תחלו תרביע כליים, ואחר כך הבאנו את הדבר השני, שזה לא, שאפילו עופות שגדלים ביחד, מגדלים ביחד, עדיין אם זה מינים נפרדים, אז יש שם כליים. עכשיו הגמרא מביאה, כיוצא בזה שעיסוק הזה שכתוב כאן שנה רבי, למרות שלא כתוב מפורש במשנה שבמינים האלו יש כליים. כאילו רבנו הקדוש כותב במשניות, כמו בדוגמה פה, שעופות יש כליים, מפה אני לומד שכל אחד, אפילו שהם גדלים ביחד, אם זה מין נפרד, אז יש כליים. עכשיו הגמרא מביאה עוד מיני עופות שאסורים בארבעת כליים. אמר שמואל, אבז, אבז זה נקרא אבז רגיל של יישוב, ואבז, אבר שמסתובב בחוץ יותר, זה למרות ששתיהם נקראים אבז, אבל אני אומר לך זה שתי מינים וזה כליים זה בזה. זאת אומרת, ואם זה כליים אסור לך להרביע את זה ביחד. שואל את הגמרא, מסקיף לרב הבר רב חנן, מה איתה מה? מה הסיבה של שתי מינים? אי למה משום דאי אריך קויי ואי זוטר קויי. זה האף שלו ארוך וזה האף שלו קצר. אז לכן אני אומר זה שתי מינים ואסור להרביע. אז אומרת הגמרא, אי למה אתה לפי הטעם הזה, גם לפרסה, גם גמל פרסי, וגם לתייה, גם גמל ערבי. אז גם כן יגיד, דאי אלים קויי, זה הצוואר שלו אב. ואי קטין כהה זה הצוואר שלו דק, אחי נמי דבי כליים זה בזה, גם בהם נאמר ששתי מינים ואסור להרביע, זה אם יש לו אף ארוך ויש לו אף קצר, וזה יש לו צוואר, זה לא אומר שעכשיו שתי מינים, אז אם ככה אתה לא יכול להסביר שזה הסיבה, בגלל שאף שלו יותר ארוך ואף שלו יותר קצר, זה כבר שתי מינים. אז עדיין אני צריך להבין למה שמואל אומר שאבז ואבז הבר זה כליים, אלא אמר אביי, אלא אמר רבי ברוכים הבאים לשתיכם, אלא אמר רבי הסימן זה ביצב מבחוץ וזה ביצב מבפנים. יש סימן שבמין הזכר של האבז, אז יש סימן, הסחרים שלהם לא דומים זה בזה, נוני עמוד א', שזה הביצים שלו, הביצי זכות ניכר מבחוץ, איפה? באבז הבר, ובאבז של יישוב הביצים שלו לא רואים אותו, הביצי זכות זה בפנים, זה לא רואים אותו בחוץ, אז זה הבדל שיש בין אבז רגיל, בין אבז אבר, אז לכן אני כבר אומר שזה נחשב שתי מינים, וזה כבר כן סיבה לחשיב אותו לשתי מינים. רב פאפה אמר שיש לי עוד סימן אחר שזה שתי מינים אפילו בנקבות שלהם, שמה? שעה תאונה חדה בעתה בשיחלה. נקבה תווז הבר, כמו שרשי מסביר, אתם רואים דיבור המתחיל רשי בשיחלה, בתינה אחת, הווז בר אינו, בר אינו טוען ביצה שנייה, עד שתלד את הראשונה. היא לא יכולה להחזיק אצלה בשחלות יותר מביצה אחת. זאת אומרת, היא תטיל את הביצה אחת, אז היא קלט עוד אחד, היא לא יכולה להחזיק שם כמה. זה איזה הווז? זה הווז הבר. ואה אומרת הגמרא, הנקבת הווז הרגיל טעונה כמה ביאטה בשחלה. היא יכולה להחזיק אפילו כמה ביצים באותו שחלה, אז זה כבר כן סיבות, גם הסיבה של הזכרים, ביצה מבפנים, ביצה מבחוץ, ורב פאפה מוסיף גם אצל הנקבות, שזה חמדה, זה כבר כן סיבות להחזיק אותו כשתי מינים, ולכן אני אומר שבשתי האווזים האלו יש כליים. אמר רבי ירמי, אמר ריש לקיש, צביקה, כן מצאת את זה? נון אי עמוד א', זה יוצא כבר בשליש התחתון. אמר רבי ירמי, עכשיו בשליש התחתון, השורה מתחילה ואה? לא, יום שישי למדו פה נון ג', שבת נון ד', והיום רום ראשון נון ה'. כן? אז אומרת הגמרא, כל יום בסדר, יש פה סדר, דף ליום. אז על כל פנים, אומר, זה נקרא דף היום, יפה. אמר רבי ירמי, אמר יש לקיש, המרביע שני מינים שבים. נכון רבי יואב, אנחנו נמצאים פה? כן. המרביע שני מינים שבים, מי שמרביע שתי מינים בעלי חיים שגודל בים. רבי יואב, זה הכוונה פה, דגים, שייך להרביע דגים רבי יואב. כתוב בתורה, בהמתך לא תרביע כליים. אז הוא מגיע ומחדש לנו שגם מי שמרביע שתי מינים שבים לוקה. אז תקלו תוספות פה למעלה, דיבור המתחיל המרביע שני מינים. אז תוספות אומר, ריבה רבי יהודה היה מגיע המנהיג, המנהיג בית מינים שבים לוקה. זה משהו אחר, לא המרביע המנהיג, זה אותו רעיון משום דבר ראשית רבה. עכשיו הוא אומר, בירושלמי דקליים פרק א', משמע, דאי אפשר להרביע דגים. שאי אפשר להרביע דגים. עכשיו, אני נראה לי היום בטכנולוגיה בטח שמרביעים דגים. היום, בטכנולוגיה שיש היום, עושים. אבל תסתכל במושגים של הירושלמי, שהוא אומר מפורש, אי אפשר להרביע דגים. ממי הוא אין צריך להגיע דדגים דווקא הוא, זה משמע דן להרביע, אבל מין חיות הים שייר באיסור הבא. אז הוא אומר, ואיקה, ואחה איקה לאוקמה, פה בגמרא אפשר לוקים את זה, במין חיה של הים, יש מלא חיות בים, שכן בן אדם יכול להרביע, מביא לך פה מדרש, בקיצור, בוא נקדם פה בפשטות, תודה רבה, אנחנו מדברים פה, שהמרביע שתי מינים שבים, מדובר פה שתי בעלי חיים שגדלים בים, אז מה ההלכה גם כן לוקה, עכשיו לכאורה למה, כתוב בתורה בהמתך לא תרביע כליים, אז מה הוספנו, שגם חיה ועוף, אבל מי אומר שמינים שבים גם כן, אז אומרת הגמרא, אמר עבדה ברב, מה איתה, מה עבדה בשמי דאולה, אסיה למיניהו למיניהו מיבשה, אנחנו לומדים גזרה שווה, למה? כי בתורה, בפרשת בראשית כתוב המילה למיניהם, גבי מינים שבים, כתוב שם בתורה, בראשית פרק א' פסוק כ"ה, יש לכם את זה בתורה אור השלם באות ה', והעברה אלוקים את התננים הגדולים, זה בים, נכון? ואת כל נפש החיה הרומסת ששרצו המים למיניהם, כתוב שם את המילה למיניהם, שם הפסוק מדבר על חיות שבים, כתוב שם אשר שרצו המים, תננים הגדולים, אחר כך כתוב, שם בפסוק הבא, כתוב שם את עוד, כל עוף כנף, למיניהו, אתם רואים ביעס אלוקים את חיית הארץ למיניהו את כל המיניהו ושם מדובר על חיות היבשה, אז אני עושה גזרה שווה למיניהם למיניהו, כמו במינים שבישה אסור בארבעת כליים, כמו שכבר דייקנו שבהמתך לא תרביע כליים זה כבר כולל חיה ועוף, אז גם למיניהם שכתוב בים, במינים של המים, גם כן שייך שם איסור ארבע.
אתה יכול להגיד את זה על הכל.
על מה הכל?
על כל
החיות ועוף, באמת יש ארבע. השאלה מה היה עם הים? הים גם נחשב או לא, אז הוא אומר כן, אין לך חינם, אתה צודק, כל חייו ועוף נכנס למשפחה של כליים, זה למדו במשנה. הוא רצה לדעת, האם גם של הים, אז הוא אומר, אתה צודק, לומדים את זה למיניהם למיניהו, גזירה שווה, שבאמת כמו המינים שביבשה כתוב למיניהו, ושם למדו מקודם שיש כליים, אז גם איפה שכתוב למיניהם לגבי המינים שבים, אז גם כן באמת שייך כליים. עכשיו שאלה מאוד מעניינת צביקה, בואי רחבה, רחבה מסתפק, המנהיג באיזה ושיבוטה מהו? הוא הולך, לוקח עגלה קרון, הוא קושר את זה לעז ודג. הוא קושר את זה לעז ודג. עכשיו, הדג לא יכול לעלות על היבשה, והעז לא יכול להיכנס למים. אז ככה, הדג צף במים, והעז צף ממש בשפת היבשה, בשפת הים, ממש על היבשה. ויש קרון שמנהיג את שתיהם ביחד. מה אתה אומר, זה כליים או לא כליים? ככה אנחנו, בוא נשאל את שתי הכיוונים. מהו? האם הוא עובר בכך על האיסור של התורה להרביע כליים? אמרנו ארבע זה גם נקרא הנהגה, כן? האם זה נחשב כליים או לא? אז מה הצדדים? מי אמרינן? כיוון דאיזה לא נחית בים. העז לא יורד לים. ושיבוטה לא סליק ליבשה, הדג לא יכול לעלות על היבשה, אז לא כלום מעביד, הוא לא עבר שום איסור, זה שאתה מניג קרון על ידי שניהם, כי זה לא נשן, כאילו, הם מניגים את הקרון, מקווה שהבנתם, כן? אז הרגע, אפילו שהם מניגים ביחד את הקרון, הרגע שכל אחד בנפרד כביכול, והם לא יכולים להיפגש ביחד, אז הוא לא עובר כלום. עוד אם אני לא מבין אותך, תכלס, הקרון הזה, מי נוהג אותו? כליים. אז אפילו שהוא לא יכול לנגוע אחד בשני, אבל תכלס, אתה עובר פה על ארבעה, כי שתי מניגים. עוד אילמה, אשת מיית כמניג, עכשיו הוא מניג קרון על ידי שניהם, וזה גם נחשב, הנהגה ביחד, והוא כן יעבור על איסור כליים. כן, 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 כן. כליים, יש פסוק לא תחוש דבר שרמוך יחדיו, ויש פסוק שכתוב בהמתך לא תרביע כליים. עכשיו הבאנו בהמה לאו דווקא. עכשיו השאלה, בכזה סיפור, סיטואציה, מה אתה אומר? אז מגיע הגמרא אומר, מה סקיף לרבינה? איך אפשר בכלל לצדד ולהגיד שבכזה סיפור יש כליים? מה ידין אלא מה אתה? חיבר חיטה ושעורה בידו. עכשיו, חיטה היא שעורה כמובן, גם כן יש כליים, אבל מה הוא עשה? הוא חיבר חיטה ושעורה בידו, אבל הוא הגיע לזריעה וזרע חיטה בארץ. עכשיו, ארץ ישראל זה המקום שאסור לזרוע שם כליים, ואת השעורה הוא הלך וזרע בחוץ לארץ, והוא זרע איזה בפחות מג' טפחים, כמו שאומר תוספות. הרי בדרך כלל בשביל שלא יהיה כליים צריך להרחיק בזרע לזרע ביותר מג' טפחים, הוא הלך ושם את החיטה ושעורה בפחות, ממש עמד על הגבול בין הארץ לחוץ לארץ, ופחות משלושה טפחים פה הוא שם חיטה, ופה הוא שם שעורה. אחי נמי דמחייב, גם בכזה ציפור נגיד, שבגלל שחיברת וזרעת את זה יחד, בלי ברחק של שלוש טווחים, אפילו שהוא זרע את זה בשתי מקומות נפרדים, אני אגיד שהוא עבר על איסורי כליים, שפה זה היה בארץ, מה פתאום? כי בגלל ששתי מקומות נפרדים, זה בארץ וזה בחוץ לארץ, אפילו שזה בתכלס פחות משלושה טווחים, וזה נקרא חיבור, אבל בגלל שהוא נמצא בחוץ לארץ, והוא נמצא בארץ במציאות, אז אין פה כליים. אז כמו שבציור הזה שאתה מבין שבדי הוא לא עבר על איסור כליים, אם הוא שם פה חיטה בארץ ופה שעורה, הוא לא עבר, אותו דבר פה בכזה סיפור, בעז ודג, בגלל שהוא פה והוא פה, אז איזה אבי מנה יש לי שיעבור על איסור כליים? ככה רבינה לא מבין את השאלה של רחבה. מגיע רחבה, אומר לו, מה אתה משווה? לא, עדיין אצלי השאלה ופה לא. כשאתה מדבר איתך, אתה שם חיטה בארץ ושעורה בחוץ לארץ, אז שם באמת אין שום שאלה למה, כי פה זה נמצא במקום חיוב, פה זה מקום פטור, מבחינתנו נחשב שלא הרבבת בכלל, למה? כי בחוץ לארץ אין איסור כליים, אבל אז פה אין באמת שאלה, אבל פה מבחינתנו שאני מניג פה את הקרון בעז ודג, שתיהם במקום חיוב, שתיהם בארץ ישראל, רק מה? השאלה, בגלל שהוא לא נוגע אחד בשני, כי הוא ביבשה הוא בים, או שלא, אז עדיין השאלה, אתה לא יכול להשוות לי להגיד, כמו שפה אתה מבין שזה לא, אז לכן הוא אמר, אמרה, אז הוא אמר לו, אחי אשתא, אם אתה מדמה את זה לזה, אתם, אם הוא זורע חיטה בארץ ישראל ושעורה בחוץ לארץ, שם באמת אין שאלה וברור שפטור למה, כי אתם, בן אדם שזורע בכזה סיטואציה, אז ארץ מקום חיובה, חוץ לארץ לא מקום חיובה, אז הרגע שאתה לא זרעת את שתי המינים ביחד באותו מקום, אז אני אומר ברור שאין שאלה ולכן, אבל אחי, אם אתה מניג על ידי אס שביבשה ודגים שבים, אידי ואידי חיובה היא, גם מיני הבשה וגם מיני דגים שבים יש איסור, רוצה להגיד עוד משהו, רגע, יש איסור כליים, כי גם אם הוא היה מניג קרון על ידי שתי מיני בהמות, אם הוא היה מניג את הקרון על ידי שתי מיני בהמות, או שהוא היה מניג ספינה על ידי שני מיני דגים, מה היית אומר? שיש? אז גם פה, כשהוא מניג על ידי עז וזה, אז עדיין השאלה, אז בקיצור הגמרא לא פשטה את השאלה, והרמב״ם בהלכות כליים, הרמב״ם פוסק לחומרה, כי כל מקום תקו ספק הדאורייתא לחומרה, אז הוא פוסק באמת שאיסור דאורייתא אין, אבל אסור אבל פטור, דאורייתא אתה לא יכול לחייב, אבל באמת הרמב״ם פוסק לחומרה, רק משהו שרציתי להגיד, רשי רציתי להגיד ככה, שאלה מאוד מעניינת, השבט הלוי שואל כזה, מה, הוא אומר, השבט הלוי, מישהו שואל את הרב אוזנר, אני הכרתי אותו, הוא שואל אותו ככה, מה ידין בן אדם שעובד בדגים, הוא רוצה כן עכשיו ללכת לעשות בריאה יפה, הוא רוצה להוציא דג יפה, הוא כן רוצה לעשות לארבעה של שתי דגים ביחד בשביל להוציא דג יפה, עם צבע יפה. האם מותר, מישהו שואל את הרב אוזנר, מה עם דגים? דגים מקודם אמרנו פה שאי אפשר להרביע דגים, ככה הבאנו את הירושלמי מקודם, אבל תכלס מה היום? בדגים, שייך ארבעה, יש איסור ארבעה, אין איסור ארבעה, מה אתם אומרים?
זה מקלים בזה, מה שהבנתי, החזון יש אומר שכל הפירות הדר אתה יכול להרביע אותם, גם שאתה רוצה. תפוזים וקלמנטינות וזה, אולי
אתה משתלפגית עם דגים. עכשיו, מה באמת הסיבה, מה הטעם של איסור כליים של התורה? מה הטעם? אז הוא מביא, אז הרב אוזנר מביא, שהמהר"ל מביא אחד מהטעמים של כליים איזה, שאסור לנו לשנות יצירה ממעשה בראשית. כשאתה עושה כליים, אתה כאילו מייצר פה יצירה חדשה. אז הוא אומר, אם אני אלך זיל בתר תמה, אם האיסור כליים זה בגלל זה, אז אם היום כן שייך כליים, אז אם ככה לפי זה, אז גם בדגים, אם אתה רוצה לייצר פה בריאה חדשה, אז יכול להיות שלפי המהר"ל, אז אם אני הולך אחרי הטעם של כליים, אז גם בדגים שייך כליים ואסור, ככה הרב עוזר מתחיל בתשובה. אחר כך הוא מסיים לו, אחר כך הוא אומר, היום בזמננו, הוא אומר, בכל ים יש כזה מלא סוגי דגים עם אלה, זאת אומרת, הם נפרים כבר אוטומטי. אז יכול להיות שאתה לא מחדש פה שום יצירה, כי היום יש כזה מלא סוגי דגים, זה אחד. שתיים, הוא אומר שאני מדבר איתך על ארבעה רגילה, זה לא ארבעה של דגים. ארבעה רגילה שאנחנו מדברים זה בכל משפופרת, נכון? ודגים זה לא ארבעה כזאת. אז הרב אוזנר כן רוצה ככה לפסוק שבפשטס להגיד להלכה למעשה שזה בעיה, הוא לא רוצה להגיד שזה בעיה, אבל הוא מסיים, חדפתי את זה. אבל הוא אומר, בלנפש, ממילא לא עוסק בדברים האלה. ככה הוא מסיים, הוא אומר, להגיד למש שאסור, הוא לא רוצה להגיד, אבל הוא מסיים, אז הוא אומר, זה לא ברור אם להגיד שזה אסור, בלנפש לא יתעסק עם כל הדברים האלו להרביע דגים, וככה הוא מסיים בתשובה. אז בכל מקרה, אנחנו סיימנו את הפרק החמישי, אדרן הלך שור שנגח את הפרה, אדרן הלך שור שנגח את הפרה, אדרן הלך שור שנגח את הפרה, ישמעיה, מדפדפים לנוני עמוד ב', נוני עמוד ב' מדפדפים, מתחילים את הפרק השישי. אנחנו מסיעת הדשמיה מדפדפים לנוני עמוד ב', מתחילים את הפרק השישי בסיעת הדשמיה, פרק יפה, לומדים את זה מלא בישיבות, מלא בתלמודי תורה, פרק הקונס. הפרק שישי מתחיל הקונס, כי המשנה מתחילה פה הקונס. עכשיו, המשנה הזאת היא הולכת לעסוק, אנחנו עכשיו הולכים בחזרה לנזקי שן ורגל. שן ורגל. עכשיו, המשנה עכשיו הולכת למד אותנו מתי חייב, מתי פטור. עכשיו, עד עכשיו המשניות האחרונות, מי שזוכר עד הרגע, דיברנו על בור. אז מה עוד פעם אתה רץ לפה בכלל? מה אתה נכנס לפה בכלל לשן ורגל? אז בואו נתחיל דבר ראשון את המשנה, ואז נראה תוספות. כן, פתאום אנחנו מדברים על בור, פתאום חוזרים עוד פעם לשן ורגל. המשניות האחרונות עכשיו אביב למדנו על בור. אז בואו נתחיל דבר ראשון את המשנה. אומרת המשנה, הכונס צון לדיר. בן אדם אוסף את הצון שלו לדיר. מה זה דיר? דיר בדרך כלל זה נקרא המקום שהיו זה. המאירי כותב פה משהו מעניין הדיר. המאירי כותב שהדיר זה היה, רבי יואב, הדיר המאירי כותב שזה היה מקום שהיו נועלים אותם, היית רוצה להביא זבל של בהמה. מה היית עושה? היית לוקח דיר, סוגר אותם, זה נועל אותם פה שם 3-4 ימים. ואז אחרי 4 ימים מתמלא לך כל הדיר בזבל של בהמות. ככה מירי כותב פה, אז זה נקרא דיר. כל פנים, דיר זה מקום סגור. אז אם אתה קונס צון לדיר, ונעל בפניה כראוי, אתה נעלת את הדלת בפניה כראוי, זאת אומרת כמו שמירה סטנדרטי, לא שמירה חזקה. הגמרא תגיד מיד אחר כך ששמירה רגילה זה נקרא שאם רוח מצויה מגיע זה עומד, אבל רוח שינה מצויה יגיע זה כן יפרוץ. אז אם עשית כראוי, אז זה כבר מספיק מבחינת המשנה, ויצא עם הבמה, אם כל זה יצא מהדיר, והזיקה, במה הזיקה? בשן ורגל. אז אני אומר פטור. עכשיו, למה כתוב לפי זה, למה כתוב הכונס צון לדיר? אז עוד פעם, זה מאוד יפה, כי אנחנו עכשיו עוברים לנזקי שן ורגל. עד עכשיו דיברנו על כל הפרקים, דיברנו על שור. כי בשור יש לו את העניין של קרן, יש לו את הכוונתו להזיק, יש לו את העניין של הקרן, נגיחה. אז דיברנו על שור, אבל פה כרגע במשנה הולכים לדבר פה, הפרק הזה הולכים לדבר על שן ורגל. אז לכן הוא הולך ועובר על העניין של צון. אז זה א', עכשיו, אם היא יצא והזיק, האם הוא נעל כמו שצריך, כתוב פה פטור. למה? אז רש"י הראשון אומר בעמוד למה, דענתרה, כי אתה שמרת, אם מי אבל אלי למבד. למרות שאם היית שואל מה זה נקרא מי אבל אלי למבד, יכלת לעשות שמירה יותר חזקה. שמירה מעולה זה נקרא אחר כך בגמרא נראה, שמירה לגם, אבל לפי המשנה אתה רואה פה ששמירה רגילה זה כבר מספיק. ועוד מעט נראה במשנה כפי מי המשנה סוברת. עכשיו, לפני שנתקדם על הסתם התוספות הראשון מאוד יסודי, למה אנחנו מערבבים פה מסכת בבא קמא, אז עכשיו דיברת על בור, ואתה עוד פעם חוזר לכאילו לשן ורגל שכבר קצת רוב דיברנו. אז עושה פה תוספות סדר מאוד יפה. תוספות דיבור המתחיל הראשון, הכונס צון לדיר. אומר תוספות, זה היה ראוי לשנות לאל בעד מילדי שור. זה לא היה לו להפסיק במילדי בור. האמת, היית צריך לגמור את שן ורגל לפני שאתה מתחיל את האב נזיקין בור, רק מה. אלא אגב, דתנה, בגלל שהבאנו שם עדיין באמצע שור, ראינו את הדוגמה שנפל לבור והביא שמימיו, ששם דיברנו זה נזקי של שור. אז הרגע שכבר הזכרנו שיש נזק של שור שהוא נפל לבור והביא שמימיו, אז הוא כבר התחיל, זה הדרך של השש, הוא כבר הזכיר בור, עשתה לבטרי מי לדבור, אחרי שהוא סיים את בור, הוא ממשיך מאיפה שהוא אחז באמצע, זאת אומרת, לפי התירוץ הראשון של תוספות, באמת, עוד לא הגענו בכלל לבור, היינו, אנחנו באמצע שור עדיין, למה נכנס פתאום כל בור? בגלל שהזכרנו באמצע נפל לבור והביא שמימיו, הנה מי אומר תוספות הפוך, תוספות אומר, אנחנו הולכים פה לפי הסדר. אנחנו, יש לנו את האבות נזיקין, אחד מארבע אבות נזיקין זה בור הגר, שאומר הפוך, מי לדבור ראוי לשנות תחילה, קודם שישנה דיני שמירה. פה בפרק הקונס, אחרי אנחנו נדבר על בניין על דיני שמירה. אז הפוך, בור מגיע לפני זה, ואומר, אם ככה, אם בור, אז גם אש היה צריך להיות כתוב עכשיו לפני, ואש רק נראה אחר כך. אז הוא אומר, וגם דיני אש היה ראוי לשנות תחילה, אלא גם דתן כיסה הוא קרא הוא בבור, והוא צריך להזכיר דין פותח וקורא, שבו דיבר הכתוב, אז הוא מגיע לדיני שמירה. אז אומרת, לפי תוספות התירוץ השני, הפוך, זה המקום פה עכשיו. הבור היה המקום, זה לא היה המקום. המקום של השמירה היה נושא חדש להתחיל את זה אחרי אש, אבל בגלל שדיברת שם על בבור שמירה, אז הוא כבר מכניס דרך אגר. אז בואו נתקדם הלאה. מה שהתחלנו במשנה, בן אדם נעל את הצון שלו כמו שצריך, יצא והזיקה, אני בסדר גמור, פטור. מה היה הדין אבל כתוב במשנה, לא נעל בפניה כראוי, אתה היית פושע, אתה לא נעלת גם לשמירה רגילה לא נעלת, ויצא והזיקה, ברור שחייב. למה אתה חייב? אתה פושע. אז אם אתה פושע, אתה חייב על כל ההזיקים שזה עשה. ממשיכה המשנה, נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים. עכשיו זה המשך על מה שכתוב לא נעל בפניה כראוי ויצא והזיקה חייב. אז כתוב אם נפרצה הקיר הזה בלילה של הדיר, או שפרצו הליסטים, שודדים פרצו את זה ויצא והזיקה, אז מה אנחנו אומרים פה?
פטור.
אז רגע, בוא נתחיל פה את הסדר של המשנה. נעל בפניה כראוי, פטור. לא נעל בפניה כראוי, אתה פושע ואתה חייב. מה עכשיו? אם נפרצה בלילה, מה זה נפרצה? אתה עשית בסדר, נגע לך אונס, או שפרצו הליסטין ויצא והזיקה פטור. נו, ברור. אם היית בסדר, אז חייב. אם לא היית בסדר, אז פטור. מה נכנס? מה? תמיד הרעיון זה שאם נעלת כראוי, אתה פטור. אם לא נעלת כראוי, אתה חייב. נפרצה בלילה זה נקרא, אתה נעלת כמו שצריך, זה הולך על החלק הראשון, ואז הגיע בלילה, נפרצה.
נפרצה.
לא, לא אתה אשם. זה נפרצה או רוח שינה מצויה, או גם כן, הוא גם שואל שאלה טובה, מה החידוש של פרצו הליסטין? לכאורה זה כבר נכנס בנפרצה, זה גם נראה תוספות אותו דקה, יפה. אבל נפרצה, אז לכאורה מה החידוש אם שנפרצה או שפרצו הליסטין פטור? ברור, אם נעלת כראוי, מה איזה חידוש? אז תוספות עושה פה סדר. אז תוספות מאוד יסודי, התוספות השני, וגם התוספות השלישי, אני לא אומר לכם כל התוספות, אם בואו נלך לתוספות השני. נפרצה בלילה, תוספות שואל, אף על פי דתן הנעל בפניה כראוי פטור. אז אני מבין לבד שאם נפרצה אז אני גם פטור. איץ צריך למיסנה נפרצה בלילה פטור. למה? כי יש פה דיוק כדי דייק בפרק כמה, כמו שדייקנו בפרק הראשון בדף י' עמוד א', שאבא יום חייב בקלה איסלה למילצה עם מסתם הידה שנפרצה. הוא רוצה להדגיש לך פה מתי נעל קרוי ונפרצה פטור דווקא בלילה. כי אם זה בלילה אתה יושן, אין לך איזה שום קול. אבל מפה אנחנו מדייקים שאפילו אם נעלת קרוי אם זה נפרצה ביום בגלל שבטח היה לך קול היית שומע מזה, אז נפרצה ביום כן חייב. זה החידוש הראשון של תוספות. הנה מתוספות אומר להגיד חידוש על הצד השלילי. שמה שלמדנו בלילה שפטור, זה היה אפילו שאתה התעוררת ושמעת מזה, שזה ברח לך, אם אתה היית בסדר בהתחלה, אתה לא צריך שם ללכת באמצע הלילה לחפש את הצון שלך ולא יזיק. זה החידוש. הנה מהפור, בלילה אפילו נודע לו שנפרצה ויצאה בהמה, אין לו לתרוח יותר מדי לחזר אחריה באפלה. אז זה בשתי הכיוונים, זאת אומרת החידוש דבר ראשון בלילה להגיד שביום אתה כן חייב, כי יש לזה קול, וצד השני אומר תוספות שבלילה אפילו נודע לך, שבלילה אין קול וכן נודע לך אז כן תהיה פטור. עכשיו רבי הרצל שאל את השאלה, אם נפרצה אז מה נכנס במילים או שפרצו הליסטין? אז מה, אז תוספות הקטנצ'יק, דיבור המתחיל או שפרצו הליסטין, אומר תוספות, שלכאורה זה מיותר, אומר תוספות, ואיץ צריך להשמין, על מה זה נקרא פרצו הליסטין? פרצו הליסטין זה נקרא, הליסטין רק פרצו את הדיר, אבל הם לא הוציאו את הבהמות. שפה אני אומר שהם יהיו פטורים גם כן, זאת אומרת אני פטור כי נעלתי כמו שצריך, והליסטים גם פטורים כי הם סך הכל פרצו, הם רק היו גרמה. גרמה בנזיקין פטור מדיני אדם, אז גם הם יהיו פטורים באיזה כשבהמה. זאת אומרת אם אני נעלתי טוב והשודדים רק פרצו את הדלת ולא הוציאו את הבהמות, כולם פטורים. זה החידוש, פרצו הליסטים והיא צריך להשמין את אפילו הליסטים פטורים כשלא הוציאו. עכשיו זה דווקא אם הם לא הוציאו את זה. ממשיכה המשנה, לפי זה מבינים את ההמשך שלנו, בואו נראה המשנה בפנים, אבל מה הידין הוציאו הליסטים? אם הליסטים הלכו ופרצו וגם כן הוציאו את זה מהדיר, והצון הלכה והזיקה, אז פה כתוב ליסטים חייבים. אז פה הליסטים חייבים לשלם את מה שהזיקה, כי אם הם הוציאו את זה, אם מדובר פה ליסטים יהודים שיש להם דת והכל, אז הם חייבים לשלם את מה שהזיקה. ממשיכה המשנה, מה יהיה הדין רבי צביקה? אתה שם את הצון שלך באמת בדלת נעולה טוב כראוי, אבל אתה שם אותו במקום בלי סככה, ויש שם השמש. אז זה נקרא כנעילה שלא קורה, למה? כי הבמה, אם היא עומדת בשמש, היא תעשה את כל הפעולות בשביל לא לעמוד בשמש. אז זה נקרא פושע, היא ניחה בחמה, במקום שהשמש מציירת אותה, או שמסרה לחרש שוטה וקטן, אפילו שאתה נעלת, אתה מוסר שהם ישמרו, ויצא והזיק, אז ברור שחייב, למה? כי אתה פושע בשמירה. ממשיכה המשנה עוד הלכה. תלוי באיזה שלב, באופן עקרוני, אם אתה הלכת שהם יעמדו בדלת וישמרו, אז אתה חייב, אתה פושע בשמירה, תלוי איזה, דיברנו בכל ה... דיברנו בגחלת, באיזה דרגה, גחלת, שלבת, אבל ברעיון בהלכות שמירה הם לא יכולים להיות שמירה. ברעיון שמירה הם לא יכולים לשמור. ממשיכה המשנה מסרה לרועה, אם הוא מסר לרועה, והרועה קיבל על עצמו את האחריות, אז פה כבר נכנס הרועה תחתיו. זאת אומרת, אם הרועה לא שמר כמו שראוי, אז הרועה חייב לשלם את הנזקים. הרועה נכנס באותו קטגוריה של הבעל הבית. המשנה עכשיו הולכת לעבור לקטע, שאם הבהמה הלכה והזיקה, באופן שאתה כן חייב לשלם, איך אתה משלם? הדבר ראשון אומרת המשנה הלכה אחרת. אומרת המשנה, מה ידי נפלה לגינה ונהנית? פה מדובר נפלה, מדובר נפלה באונס. היא הלכה, תהילה איתך על הגג רגיל, ופתאום במקרה קרה איזה איפה זה, היא נפלה באונס על הגג, ומה קרה? היא נפלה לגינה של מישהו אחר ונהנית. במה היא נהנתה? אפשר להגיד פה בשתי דרכים. או שבגלל שהיה שם מלא ירקות על השדה, אז היא לא קיבלה את החוותה, היא נפלה על משהו רך, או פשוט, היא תוך כדי המכה התחילה לאכול שם, לחסל שם הפירות, היא נהנתה. אז פה אומרת המשנה, אם הנפילה הזאת הייתה באונס, משלמת מה שנהנית. מה זה אומר משלמת מה שנהנית? בוא נגיד ככה. הנזק שהוא אכל זה היה 500 שקל. אבל הבדין שמין, כמה בן אדם מוכן לשלם בשביל שבמה, בדוגמה הראשונה שנתתי, כמה בן אדם מוכן שבמה שלו טיפול על גבי ירקות רכים, ולא יתרסקו האיברים בקרקע. אז אם בדין משרים שבן אדם מוכן לשלם את זה 300, והנזק הייתה 500, אז היא תקבל רק, אז היא תשלם, הוא ישלם רק 300, ולא. בוא נלך לדוגמה השנייה שלנת, בוא נגיד היא חיסלה שם ארוחה שלמה. והארוחה הזאת שווה אצל האזק היה 500, אבל הוא אומר, אני נהניתי, אני מה חסכתי פה ארוחה שלי, ארוחה שלי שווה 200. אז הוא לא עכשיו ישלם את ה-500 מה שהזיק, הוא ישלם את ה-200, משהו הוא נהנה. הוא יגיד, אני בבית נותן לארוחה של 200, לא של 500. אז בכזה מקרה, אם הבמה שלו נפלה באונס, ותוך כדי הנפילה באונס היא גם נהנתה, הוא לא משלם לפי כמה האזק, הוא רק משלם לפי הנאה, וזה הרבה יותר בדרך כלל, זה הרבה יותר קטן מהאזק. זה אומרת המשנה. אבל מה היא הדין, אומרת המשנה, ירדה כדרכה והזיקה, זה לא נפלה, ירדה כדרכה והזיקה, ותוספות אומר שם בהמשך, שאפילו הרגע שהתחילה כדרכה, אפילו אחר כך יכול להיות שהתגלגלה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס אותו דבר, שהוא חייב לשלם על מה שהזיקה, אז פה ירדה גינה והזיקה, משלם את מה שהזיקה. עכשיו גם את שהוא משלם מה שהזיקה, גם לזה יש איזה סוג של הנחה. מה? כשאנחנו לא איך משלמים מה שהזיקה? זאת אומרת, המשנה דוגמה, כיצד משלם את מה שהזיקה? שמין בית צעה, בית צעה זה 50 על 50 אמה, זה דוגמה רק, זה משל. באותה שדה כמה הייתה יפה, כמה היה הערך של בית הסעה לפני שהבמה הזיקה את הרוגה הזאת, וכמה היא יפה עכשיו, זאת אומרת, שהבמה הזאת הלכה לשדה מלאה עם מלא הרוגות, יכלה הרוגה אחד. אם אתה מסתכל על הרוגה לבד, כמה היא שווה, היא שווה כסף. אבל אם אתה מסתכל ביחס, בן אדם מגיע לקנות את כל הרוגה, והוא רואה שהרוגה אחד נכסלה. ואדם אומר, יאללה, תעשה לי הנחה של 10, 20, 30 שקל, נקנה את זה בקצת יותר זול. אבל אם אתה משאר את זה ביחס לבד, זה שווה הרבה יותר כסף. אז פה כשהוא משלם את ההיזק, הוא לא משלם לפי מה שיכלה לבד, הוא משלם ביחס. תקל רשי מסביר את זה מאוד יפה. רשי דיבור מתחיל שמין בעצה באותה שדה. אין שמין את הרוגה לבדה. למה? מפני שמפסיד מזיק, ששמין אותה בכל שוויה. ורחמנה אמר, הוא ביער בשדה אחר, ודרשינה בגמרא מלמד ששמין אותו על גף שדה אחרת. ככה התורה רוצה. אז מה עושים? אלא שמין בית צעה באותה שדה, כמה הייתה יפה קודם שנחלה ממנה הרוגה הזאת, וכמה יפה עכשיו. ואשתה לא משלם כולי דמי. למה? דמי שלוקח בית צעה כשהיא בתבועתה, אינו מזלזל בה בשביל הפסד הרוגה אחת, כי אם דבר מועט. הוא התלהב על הרוגה. זה מה שהוא רואה שפתאום קצת דרג שם, שהרוגה אחת. רק, אז אם ככה, ולומדים את זה מהתורה, שככה משארים את התשלום. אבל מגיע רבי שמעון, הוא חולק. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. ואם שאה, שאה. ואם שאתה, אם שאתה. רבי שמעון אומר ככה, כל זמן שלא יתבשל הפירות, אתה צודק, משרים את זה ביחס. אבל אם היא אכלה פירות כבר שיתבשל כל צורכם, אז רבי שמעון אומר, תשלם מה שהיא אכלה, אל תעשה לי פה לפי היחס. אז יש לנו מחלוקת הנקמה ורבי שמעון, אם היא ירדה בפשיעה, לא נפלה, ואז אתה צריך לשלם מה שהזיקה, איך אתה משלם מה שהזיקה? לפי תנא קמא אתה משלם את זה ביחס כמה היא הייתה שווה לפני בכל השדה, וכמה היא שווה עכשיו כל השדה בלי זה, ואת ההפרש הוא משלם, ולפי רבי שמעון בפירות גמורים הוא כן משלם את הכל במלואה מה שאכלת, ולא לפי היחס של כל הארוגה. אנחנו למדנו בתחילת המשנה, עוברים לגמרא צביקה, אנחנו למדנו בתחילת הגמרא, כונס צון לדיר ונעל בפניה כראוי, למדנו פטור, אין כראוי חייב. אומרת המשנה, אומרת הגמרא, תנו רבנן, איזה הוא כראוי ואיזה הוא שלא כראוי? אז אומרת הברייתא, דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, אם אתה נועל דלת וזה יכול לעמוד ברוח סטנדרטי שבדרך כלל יש רוחות כאלו וזה לא נפרץ, זה כראוי. באמת אם עשית ככה ויצא והזיק, אתה בסדר גמור ואתה פטור. אבל אם עשית דלת שינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, כל רוח קטן שיבוא ויפרוץ את הדלת, זה שלא כראוי. זאת אומרת, הברייתא פה סוברת, כמו שהסברנו במשנה, כראוי זה נחשב סטנדרט, שמה רוח מצויה לא תפרוץ. אבל אתה לא צריך לעשות כראוי שיש שמירה מעולה, שרוח שינה מצויה גם לא יוכל לפרוץ. כראוי זה נקרא ליחס לרוח מצויה, אם זה בסדר, ואם הרוח מצויה יגיע ויפרוץ את זה, זה כבר נקרא לא כראוי. כראוי זה נחשב לרוח מצויה, מול רוח מצויה זה כראוי, אם לא רוח מצויה לא כראוי. עכשיו, כשאני מדבר פה איתך על, על, על הפרק הכונס, פרק הכונס אמרנו מדברים על שן ורגל, שן ורגל זה נחשב שור מועד מיד, בשן ורגל אין שייך שם התם חצי נזק מועד, רק בקרן. מי זה התנה במשנה שאומר שבשור מועד מספיק שמירה רגילה ואתה לא צריך שמירה מעולה? יש בזה מחלוקת עניים. יש לנו שלוש שיטות, אומרת הגמרא לכאורה, נראה שהברייתא פה לכאורה סובר פה, המשנה שלנו לא הברייתא, המשנה שלנו שכתוב פה שבשור מועד, כי בשן ורגל כולם נחשבים מועדים, שאני אומר שמספיק בשמירה רגילה, ואתה לא צריך לעשות שמירה מעולה גם לרוח שינה מצויה, יש לנו שלוש תנאים, ולכאורה נראה שהמשנה שלנו מסתדרת כמו רבי יהודה. אז אומרת הגמרא, אמר רבי מאני בר פטיש, מן תנא, מי זה התנא שלמד במשנה שלנו, שמועד, אמרנו למה זה מועד, כי בשן ורגל תמיד מיד מועדים, מועד הסגילה בשמירה פחותה. למה אני קורא לזה שמירה? כראוי זה נחשב שמירה פחותה, כי אמרנו שיש שמירה מעולה. מי זה התנא שאומר שמספיק לשור מועד שמירה פחותה? אז אומרת, מה, חייבים להגיד רבי יהודה. למה? דתנן, וזה כבר משנה שלמדנו. יש שם שלוש שיטות. יש שם ככה, קשרו בעליו במוסרה, אם הבעל השור קשר את השור בחבל שלא יוכל לברוח, ונעל לפניו, או שהוא נעל לפניו כראוי, מה זה כראוי? ברוח מצויה בלבד. ויצא והזיק, אז לפי רבי מאיר אני אומר אחד תם ואחד מועד חייב, דברי רבי מאיר. למה? כי לפי רבי מאיר בעל השור צריך לקשור את השור בשמירה מעולה, גם בתם. זאת אומרת, אתה חייב לעשות את זה בשלשלת של ברזל, לא מספיק לך במוסרה, ובנושא של כראוי לא מספיק, אתה חייב לעשות את זה שמירה גם בדלת ברוח שיכול לעמוד ברוח שאינה מצויה. זה שיטת התנא רבי מאיר, מאוד מאוד מחמיר. הוא אומר גם אפילו בתם, לא רק במועד. תמיד גם בתם וגם במועד צביקה, אתה צריך לעשות שמירה מעולה. אם לא עשית שמירה מעולה לפי רבי מאיר, תמיד חייב. אז לפי רבי מאיר המשנה שלנו בטוח לא מסתדר. מגיע רבי יהודה, אומר מאוד מאוד מעניין. רבי יהודה אומר ככה, בתם אני יותר מחמיר, ובמועד אני נותן פרוטקציה. ושם הגמרא כבר הסבירה בעריכות. רבי יהודה אומר ככה, בתם, אם השור הזה היה תם ועשית שמירה כראוי, אתה חייב. כי אתה היית צריך לעשות שמירה מעולה. לא עשית שמירה, רק עשית שמירה סטנדרטי, לא עשית עם ברזל, לא עשית דלת שיכולה לעמוד ברוח שינה מצויה, אז בתם חייב. אבל במועד, אני אומר פטור. ולמה? שנאמר לגבי שור מועד כתוב, ולא ישמרנו בעליו, אז כתוב בתורה ששלם ישלם. וזה, ושמורו זה, השור הזה, הוא קשור בחוט שיכול לעמוד סטנדרט, או בדלת כראוי. אז אם ככה, לפי רבי יהודה, בשור מועד שמירה רגילה מספיק. זה שיטת רבי יהודה. רבי אליעזר אומר, הוא אומר בכלל, אחי מחמיר, רבי אליעזר אומר שבשור מועד אין לו שמירה אלא סכין. גם שתשים אותו בדלת עם פלדה שיכול לעמוד ברוח שינה מצויה, זה לא שמירה במועד. אם הוא כבר נגח כמה פעמים, הוא חייב רק לשחוט אותו. אם לא שחטת אותו, אפילו שמרת אותו בשמירה הכי טובה, אתה חייב בנזיקין. אז רוצה שיש... או, אז זה הגמרא שם המריחה, אבל הוא מביא פה את התמצית ככה מאוד בקיצור, שבגלל שבמועד כתוב ולא ישמרנו, אז רק אז שלם ישלם, אבל אם שמרת שמירה רגילה, במועד זה מספיק, ובתם זה לא מספיק. שם, כי שם הגמרא מריחה, לא נחזור, שם הגמרא מסבירה את כל השיטה שם. זה עמוד שלם בגמרא שמסבירה שם את הדבר. להפוך על הפוך צריך, הגמרא שם שואלת את השאלה. אני לא זוכר עכשיו להיכנס לעמוד הזה, זה עמוד שלם בגמרא, הנה למדנו את זה לא מזמן. עכשיו, רבי צביקה, מה יוצא שלנו פה שלוש תנאים? לפי רבי מאיר אומר גם בתם וגם מועד אתה חייב שמירה מעולה. לא עשית שמירה מעולה, גם בתם ומועד חייב. רבי יהודה אומר בתם אתה חייב שמירה מעולה, במועד מספיק שמירה סטנדרטי, זה נקרא פה במשנה שמירה פחותה אפילו, שאצלנו זה נקרא כראוי. לפי רבי אליעזר במועד, רק אין לו שחיטה אלא סכין. אז המשנה שלנו, עכשיו אנחנו עכשיו כרגע באבי מן, אנחנו לא מחלקים בין מועד של נגיחה, בין מועד לשן ורגל. הרגע ששור מועד, אני חושב פה מועד וזה מועד. אז המשנה שלנו מסתדרת לכאורה, רק לפי רבי יהודה, שבמועד מספיק שמירה פחותה. רבי אליעזר זה לא מסתדר, רבי מאיר לא. אז הנה, אז המשנה שלנו, לך כמו רבי יהודה, זה אומר פה משנה, לכאורה, אז אומרת הגמרא, מן תנא פה, מן תנא, אז אמר רבי מאיר בפתח של ההתחלה, אמרנו שזה רבי יהודה. מגיע הגמרא ודוחה את זה, לא. אפילו תמה אומרת תוכה הגמרא, מה שרבי מאיר בפתח אמר, שהמשנה שלנו הולכת כמו רבי יהודה, אפילו תמה שהמשנה שלנו מסתדרת כמו רבי מאיר. איי, רבי מאיר אמרנו שגם, אפילו לא רק במועד, אפילו בתם, חייבים שמירה מעולה. איפה אני אומר? שם המחלוקת רק נאמר אולי, רק לגבי שור מועד בקרן, בנגיחה. שהוא כבר נגח שלוש פעמים, או אפילו בתם לפי רבים הפעם הראשונה, בנגיחה אני אומר שחייב שמירה חזקה, אבל בשן ורגל יכול להיות שזה אחרת. אפילו תמר רבי מאיר, שאני שן ורגל אפילו דתורה מעטה בשמירתן, כבר נראה איפה, שהתורה אמרה בשן ורגל שמספיק להם שמירה פחותה. איפה אנחנו רואים את זה? דאמר רבי אלעזר, ואמר לה יש כאן אומרים שבמסנית התנה, שלמדנו את זה מפורש בברייטה, שארבעה דברים, יש לנו ארבע נזיקין, שהתורה מעטה בשמירתן. מה זה התורה מעטה בשמירתן? שזה אחרת, שאפילו בדרך כלל אומר לך, עשתה משנה רבי מאיר, שבדרך כלל רבי מאיר אומר לך, שאתה חייב שמירה מעולה, אבל יש לך ארבע דברים שהתורה אמרה, שאפילו אם שמרת אותו בשמירה פחותה, זה כבר מספיק ואתה פטור אם זה יזיק. ואלו הם, מי זה ארבע? בור, כבר נראה כל דבר איפה, בור, הראשון, השני ואש, השלישי זה שן, והרביעי זה רגל. והוא מביא לך את כל הפסוקים, איפה אנחנו רואים ששם התורה אמרה ששמירה סטנדרטית זה רגיל. בור יחד תועד עינו אלי אני מלך אוהלום שעה כל ניום בדבורי. אז אומרת הגמרא ככה, בור, איפה אנחנו רואים שהתורה אומרת שמספיק בבור שמירה פחותה ולא צריך שמירה מעולה? תכסיף כתוב בתורה וכי יפתח איש בור, או כי יחי איש בור, וכתוב ולא יחסנו. אבל אם כיסית את הבור, אז מה אני אומר? שאתה לא אחראי על הבור כבר. לכאורה, מה זה כיסוי בור? כיסוי בור זה נחשב שמירה פחותה. למה זה נחשב שמירה פחותה? כי בבור מה נקרא שמירה טובה? שהולך וסותם את כל הבור לגמרי עם, 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 עם חול והכל. אז פה אני רואה בתורה, אומר, ולא יחסנו, הכיסאו, אני מדייק מהתורה, שפטור. אז פה אני רואה שהתורה אומרת מפורש, שמספיק שמירה פחותה בבור. אז זה בבור. גם כן אש, אנחנו רואים אש.
שמירה רק מזיק יותר.
מה?
רק מזיק יותר.
איפה?
תחסה בור.
לא, מדובר פה, אמרנו, לא מדובר פה בכיסוי שזה רפואי. כיסוי טוב. זאת אומרת, כיסוי כראוי, כיסוי שיכול לעמוד רגיל. עכשיו, איפה אנחנו רואים שבאש מספיק כזה? אש נכסיף, כתוב בתורה שמה, בתורה של אש כתוב, כי תצא אש עם הצע קוצים. בקיצור, כתוב שמה, שלם ישלם, המביר את הבערה. עכשיו, למה כתוב, למה תורה מייחסת את האש לגבי המביר? ממה שנאמר המביר, פה אנחנו לומדים שעד דוד כאין מעביר. מתי המביר? חייב רק עד שתעשה כאין פעולת עברה, זאת אומרת שאתה תפשע בשמירת האש. אבל אם לא פשעת בשמירת האש, יש שם הגמרות, נראה את זה בהמשך, את כל הנושא שלה, שמרת את זה בשמירה רגילה, אז כבר פתור, כי באש, שמירה מעולה, אתה אומר, נקרא בשמירה מעולה באש, או שאתה לא עושה בכלל אש, או שאתה עושה אש במקום שאלפי קילומטרש ריק. זה נקרא שמירה מעולה, ופה אנחנו רואים נראה בהמשך שלה, שמספיק שמירה פחותה. דרך אגב, תוספות הקטנצ'יק שאומר, עד דוד כאין הוא ביער, לא, זה עוד דקה. שן. אז בקיצור, באש גם כן ראינו שמספיק שמירה פחותה. עכשיו, בנושא שלנו בשן ורגל, איפה אנחנו רואים שגם כן מספיק? אז אומר ככה, שן דכסיב כתוב שם בתורה, כי עבר איש שדה קרם שזה הולך על אש, אז אמרנו, היא ביער בשדה אחר. אז מזה שהתורה אומרת, הוא ביער, אחרי שכבר כתוב כי עבר איש שדה או קרם, למה כתוב הוא ביער בשדה אחר? לחייב לנו עד דעבית כאין הוא ביער, עד שאתה עשה פעולה, שזה כאין פעולת ביור, זאת אומרת, עד שאתה תחיל את הבמה בידיים, זאת אומרת שתהיה פושע בשמירה. אבל אם אתה עשית דלת סטנדרטי, נעלת, שאתה לא פושע, שלא עשית הוא ביער, אז פה אני אומר שאתה פטור. תוספות אומר פה דיבור המתחיל עד דוד, כן הוא ביער, מה הדיוק שזה הולך עליך? שעד מתי תהיה חייב בשן ורגל, רק שתהיה פושע דוד, כן הוא ביער. אז אומר, כי היה לו קשה, למה כתוב בתורה, אז בפשטות אנחנו אמרנו עד דוד, כן הוא ביער, כי למה כתוב עוד פעם, הוא ביער בשדה אחר, אחרי שכתוב כבר כי עבר. התוספות אומר שהדיוק הוא, למה כתוב הוא ביער לשון זכר? היה צריך להיות כתוב הוא ביערה בשדה אחר, כי הבמה מדברים שם על הבמה, זה נקבה. למה כתוב הוא ביער? מפה הדרש עד דוד כן הוא ביער, שמתי תהיה חייב בשן ורגל עד שאתה תהיה פושע, שעשית או עשית איזה פעולה פשיעה, אבל אם שמרת שמירה רגילה, אז פה אנחנו רואים שבשן זה בסדר. רגל, אותו דבר רגל, איפה אנחנו רואים שמספיק שמירה רגילה? דכסיב כתוב באותו פסוק, כתוב שם ושילח את בעירו, אז כתוב ושילח. אז אותו רעיון, עד דוד כן ושילח, מתן אומר שברגל אתה תהיה חייב, עד שאתה תעשה פעולה, כאילו שאתה שולח את הבהמה בידיים, זאת אומרת שאתה תפשע בשמירת הבהמה, אבל אם לא פשעת בשמירה, באמת לא עשית שמירה א' א', אבל עשית שמירה רגילה, אז כבר אנחנו אומרים שזה פטור. עכשיו הגמרא מביאה רק ברייתא שמוכיחה את זה, שבאמת ושילח זה רגל וביאר זה שן, ותנא למדנו מברייתא ושילח הרגל, ושילח זה רגל, זה במה שזיק על ידי דריסת רגליים, וכן הוא אומר, כמו שפסוק בישעיה, שכתוב משלחי רגל השור והחמור, אז פה אנחנו רואים שלשון שילוח עולה על רגל הבהמות, ואותו דבר מה שכתוב הוא ביאר בשדה אחר, אז הוא ביאר זה השן, וכן הוא אומר, שאנחנו רואים בפסוק במלאכים א', כתוב כאשר יבאר הגלל אטומו, זאת אומרת, כמו שמי שאוכל מבאר את המאכל בפה שלו ועושה אותו לגללים, אז פה אנחנו רואים שביאור זה עניין של אכילה, אז כל פנים מה אנחנו למדנו לגבי נזקי שם ורגל, שזה הנושא שלנו, טעמה, כל הסיבה שאני אומר שבשם ורגל מתי אתה חייב, דוד כן ושילח הוא ביאר, הלא אביד, לא. אז לפי זה, מה שאנחנו הבאנו מקודם רבי צביקה, את המחלוקת של השלוש התנאים, ורבי מאיר שם מאוד מחמיר, ואומר גם בטעם וגם במועד חייב שמירה מעולה, איפה זה? רק לגבי קרן, שם זה משהו אחר, שם בקרן יש חשור שנוגח, שם התורה אומרת אפילו לרבים אפילו כבר בטעם, אבל פה לעניין שן ורגל, אנחנו רואים מפורש שבשן ורגל התורה מקילה, כמו שראינו בברייתא, שם מספיק, בשביל להיות חייב אתה צריך להיות פושע, אבל אם באמת לא היית התחיל צדיק, היית בסטנדרט, בנורמה, אז זה כבר בסדר, אז אם ככה יכול להיות שהמשנה שלנו תואמת אפילו לרבי מאיר, אפילו רבי זה בטוח מסתדר, אבל גם לרבי מאיר יכול להסתדר, שאנחנו נחלק משן ורגל מקרן. עכשיו רק נסיים, שרבא הולך להוכיח, שמהמשנה שלנו אנחנו רואים, שהתנה שלנו יסבור באמת, בדרך כלל סתם משנה רבי מאיר, שהתנה שלנו ממש מדייק את זה, מה שהסברנו כבר מקודם בעל פה, שלעולם התנה שלנו סובר כמו רבי מאיר, שבקרן, בשור, חייב שמירה מעולה, ופה דווקא בגלל ששם ורגל מספיק, אפילו התנה עצמו סובר את זה. אמר רבא מסניטין נמי דייקה, למה? דקטן המשנה שלנו, התחלנו את הפרק החדש, כתוב מה הכונס? צון. מה פתאום אתה מתחיל פה עם צון? בנזקי שן ורגל, עד עכשיו שדיברנו קרן, שן ורגל, מגדי, כל המסכת עד עכשיו יענו בשור כעסקינן, ועשה. בפרקים הקודמים דיברנו שור שהזיק בקרנו, שור שהזיק בשן, שור ברגל. ניסני שור, עם מה ישנה דקטנת, או למה פתאום המשנה שינתה וכתבה צון? לב, משום דתורה מייתה בשמירתן, להגיד שבצון, בנזקי שן ורגל, לאו דווקא צון בשן ורגל, שור בשן ורגל, אבל צון בדרך כלל מסתדר יותר על שן ורגל, כי בצון אין קרן. יש שם רק שן ורגל, לאמד אותנו, שמשום התורה מייתה בשמירתן אליו, משום דקן לגבי צון קרן לא כתיב בה, לא כתוב בתורה נזקי קרן, רק שן ורגל הוא דכסיב בי, אז לכן המשנה תופסת את המילה צון להגיד, שבגלל שבצון רק נאמר שם שן ורגל, וכמה שמלן דשן ורגל דמועדינו, רק בשן ורגל שמועדים מתחילתם, ומעולם לא היו תמים, רק פה מספיק שמירה פחותה, גם לרבי מאיר, אבל בשור מועד, שהוא כבר בי, אז פה כן צריך שמירה מעולה, ולא כמו שיטת רבי יהודה, שמע מינה, רבי יהודה אומר שבמועד אנחנו יורדים דרגה, אז זה הפוך, שמע מינה, מפה אפשר ללמוד שהתנא של המשנה שלנו סובר כמו רבי מאיר, ואנחנו מדמים, כאילו לפי זה יוצא שן ורגל בפעם הראשונה, זה לא כמו קרן בפעם הרביעית, קרן בפעם הרביעית זה מועד כזה, רבי מאיר אומר שכזה אחד בגלל שהוא פרוגה למלוח פה את צריך שמירה מעולה, שן ורגל שהתורה כותבת רק לצום, שן ורגל גם שייך בשור, גם שם יהיה אותו הלכה, שהיא לפי המהלך הזה ששן ורגל בשור גם יהיה מספיק שמירה פחותה בנזקי שן ורגל, אבל בשן ורגל גם רבי מאיר יודע לרבי יהודה שמספיק שמירה פחותה אפילו שהוא נקרא מועד. יהיה לנו ערב טוב, בעזרת השם נתבשר רק בשורות טובות וכל הישועות.